חזרנו מהפרסומות עם קצת היפוך תפקידים יעקב, כשהמראיינים הופכים למרואיינים. ואיתנו שניים שהשבוע הובילו את השידורים של היהדות החרדית, אפשר לומר, בצלאל כאן ואבי ממרן, ערב טוב לכם.
שלום, ערב טוב. ערב טוב. אנחנו רוצים קצת לספר למאזינים שלנו, מה זה אומר לרדיו חרדי כשמקבלים הודעה בביפר או ב-SMS, כשאחד מגדולי ישראל הלך לעולמו, מה עובר לך בראש באותו רגע, בצלאל? אני מדבר מבחינה מקצועית, חוץ מהצער.
שאני באותו רגע צריך לפתוח מיקרופון, לפתוח שידור, ולהתחיל להזיק את הציבור להתפלל, אם זה עוד בשלב שיש מה להתפלל, ולהיכנס לשידור שמתחיל, ואתה לא יודע מתי הוא נגמר, ובאיזשהו שלב צריך להתחיל להתרגן ללוויה, ואבי ממרה נכנס לאולפן להמשיך את השידור הזה, ו... אבי בטח גם ידע לומר את זה, כמה אנחנו לצערנו מתורגלים בשידורים כגונדה.
רגע, אצלך זה נפל ממש בשעת השידור, נכון?
לא, חצי שעה.
בין 8-9, חצי שעה אחרי.
9:30.
ומה, אתה מסתובב תמיד עם איזה בוקסה כזאת, שאתה יכול לפתוח מיידית ולהתחיל לדבר? איך זה הולך?
א', יש משהו כזה, ב', עוד הייתי בבית, מול המיקרופון, באותו רגע פתחתי מיקרופון.
אבל אני רוצה לגעת בנושא קצת אחרי. תראה, מצד אחד, כל שתי דקות מגיע עדכון, המדדים ירדו, החייאה, ואומרים שמע ישראל. איפה הגבול עובר בין קריאה לבקשת החמים ותחנונים, לבין איזושהי, איך אני אגדיר איזה סוג של פלישה לפרטיות, אם חליל אחד מקרובי משפחתי היה בשלבי גסיסה, לא הייתי רוצה שכל עם ישראל ידע באותו רגע בדיוק מה המצב, מה הדדים ירדו, איך לא החייאה.
אבל אני חושב שכשגדול בישראל, לא חושב שזה פלישה, כשגדול בישראל נמצא במצב חירום, ולעיתים גם ברגעיו האחרונים, הדבר הנכון הוא שכל עם ישראל יצטרף לתפילות, כי תפילות עוזרות, וראינו אצל כמה מגדולי ישראל שהדרמות האלה החזירו אותם לחיים. זו החובה שלנו.
תן לנו דוגמה, אני רוצה לדעת.
ובוא אני אצרף גם, נמצא איתנו כעת אבי ממרן, גם כן נכנס לאולפן.
ערב טוב.
ערב טוב. אבי, אתה בירושלים. אבי, אני רוצה לשאול אותך, אתה אולי הכל הכי מזוהה לצערנו עם הלוויות של הציבור, של מנהיגי הדור החרדיים בשנים האחרונות, אבל יש תחושה פתאום שהכל מגיע במסה כזאת בשנה, שנה וחצי האחרונות, ואתה לא מוצא את עצמך, שאתה צריך ככה להדליק את עצמך כל פעם מחדש, ואיזשהו סוג של מלאכותיות, איך מביאים את כל העוצמות והאנרגיות לאותו רגע, כשזה כבר קורה באמת במרווחים לא נורמליים, של כל כמה חודשים להרים שידור כזה.
כן, אז קודם כל, באמת, אני עוד שידרתי את הלוויית הרב שך.
בכל הנשמה.
כן, ומאז באמת לצערנו את כל גדולי ישראל, ספרדים, אשכנזים, חסידים, אדמו"רים.
אגב, אתה זוכר לגבי, אני חייב לעצור אותך, אתה זוכר לגבי הרב שך שיצאו איזה שמועות שהוא הלך לעולמו, והם התבררו כנכונות רק אחרי יומיים?
אני זוכר שבשבועיים לפני שהרב שך נפטר, שהוא נפטר ביום חמישי בלילה, הלוויה הייתה ביום שישי, בשבועיים שלפני, היה איזה פעמיים או שלוש שיצא הודעה של שמע ישראל, ורב שך נפטר, וזה התברר כלא נכון, ואז עוד פעם, כי היה לו באמת שבועיים של כסיסה כזאת, או עליות ומורדות ממצב קריטי כזה, אז זה לא היה עוד את העידן של הוואטסאפים, והתמונות מתוך חדר הטיפול נמרץ.
גם הקולות לא היו אז מתוך החדר.
אני רוצה לספר חברים, אני רוצה לספר חוויה אישית, אז אני הייתי באותה תקופה עורך בקו עיתון לדתית, זה היה ביום רביעי, אנחנו הולכים לסגור עיתון, פתאום מקבלים הודעה, מרן הרב שך איננו, אנחנו משנים את עמוד השער, מתארגנים, ואז מגיע טלפון שהוא עדיין בחיים חיותו, אני מניח שאם היה לנו רדיו בשידור חי כמו היום, הדברים האלה היו קצת שונים, היינו יודעים יותר טוב.
קודם כל, זה באמת דבר דרמטי ברדיו. לפני שמכריזים, זה צריך להיות באמת ודאי ובדוק וסופי.
ועדיף להמתין עוד כמה דקות.
ועדיף להמתין עדיף 5 דקות.
גם אם נאבד את הראשוניות. אין פה עניין של ראשוניות. הזהירות פה היא מעל הכל.
עד שאין אחד מבני המשפחה המובהקים, הקרובים, שמאשר ואומר, ברוך דיין האמת, או אישור סופי, לא יוצאים עם זה ברדיו, כי זה לא עיתון שיש לך כמה שעות להחליף עמוד, לערוך, להחליט, אמרת את זה, איך אתה חוזר בך אחרי זה? מה? אז זה קודם כל במידת הזהירות. ואני לא חושב, אבי, לשאלתך שצריך לבוא להטעין אנרגיות, כי התפקיד שלנו זה לא להטעין, או להכניס אנרגיות, או להוביל. אני חושב שהתפקיד שלנו זה להעביר את זה אותנטי כמו שזה, איך שזה. ההספדים עושים את שלהם, ההמון עושה את שלו, המרויינים עושים את שלהם, תפקידך רק להיות הבמה, רק להיות ה...
אבי, זה, לפעמים זה לא ככה. אני אתן לך דוגמה, שאתה היית מאוד קרוב אל האישית, אתה גם שידרת את הפטירה של מרן הרב עובדיה, אנחנו יודעים כמה שהיית מקושר אליו. איך אתה מונע מההרגשות שלך להשתלט על המיקרופון ולאבד קצת מהמקצועיות, כי הרב עובדיה, אני יודע, מבחינתך היה כמו אבא. אתה יושב מול המיקרופון, אתה בוכה שם, אתה עוצר את הדמעות, אני מזכיר
בכוונת את הדמעות שאתה הרב עובדיה,
כדי שהיית מאוד קשור אליו.
נכון, זו הדוגמה היחידה שבה באמת היה קשה להתגבר על הרגשות הפנימיים. זו באמת הדוגמה היחידה שלא הצלחתי להיות נטו מקצועי, וכשנצא מנהל בית החולים הדסה ואמר בצער רב, אנחנו מודים על פטירתו של הרב עובדיה, עצרתי את השידור, לא הצלחתי לדבר, 5 דקות לא יצאו לי מילים מהפה, אני חושב שגם היו לי דמעות מאחורי הקלעים, ורק אז התאפסתי על עצמי ואמרתי, יש לך עכשיו איזה 1,000,000 מאזינים בכל העולם, וזה הכלי שכרגע מעביר את ההלוויה לארגנטינה ולברזיל ולבני ברק ולנהריה, ואתה צריך להתאפס ולעשות את מלאכתך. אז הדחקתי באמת את כל הקשר האישי והרגשות לאיזשהו פינה, והשתדלתי כל הזמן להצמד לשידור ומה עכשיו קורה ו... מי מארגן את הלוויה ואיזה ספדים ומי מספיד ולאן הולכים ומה עושים ומה המשטרה מבקשת להודיע.
זהו, ובנקודה הזו, רוצה
לשאול אותך.
רגע, בנקודה הזו, אני בדיוק מתחבר למה שאומר אבי, כי השידור הזה הוא לא רק להודיע לפטירה ולראיין מקורבים ולפקוד ולעשות את האווירה של האבל. בסוף, אנחנו כרדיו, כגוף תקשורת משודר, אנחנו הכלי היחיד שאמור לשנע את ההמונים להלוויה ההמונית, של לא משנה מי מגדולי ישראל. אין עיתון שיכול להדריך אותך עכשיו מאיפה יוצאים אוטובוסים ומתי הם יחזרו, וכל התהליך הזה יכול להיעשות אך ורק על ידי כלי תקשורת כמו הרדיו, כמו
הכל חי. אני אתן לך דוגמה, הנה הבת שלי רצתה לצאת כאן מרחובות מהתיכון, ואז אתה בדיוק אמרת באותו רגע שיש שטלים שלוקחים מהרכבת לתל אביב לבני ברק, ולפי זה בנו את המסלול.
וזה התפקיד המאוד מרכזי שלנו בכל היום הקשה הזה.
ואני רוצה לשאול אותך מעבר לתפקיד הזה, ולדלק, כי בסוף גם זמננו קצר טוב, אתם יודעים מה זה זמן שידור יותר מאיתנו, אתם כאן יום יום. אני רוצה לדלג הלאה, כשפותחים את המהדורות ביום שאחרי, והנהלת רדיו כל חי מחליטה, מקבלת על עצמת ההחלטה, לא לעסוק בשאלת הממשיך, כן, היורש של הגאון רבי גרשון אדלשטיין, תן למאזינים, לא נעסוק בזה כאן, כן, אנחנו מכבדים את ההחלטה הזו.
נעסוק בשיקול, תסביר לנו את השיקולים, למה לא לעסוק,
שעה
שאנחנו יודעים שאחד העיתונים כבר נתן רמז וכיבור.
אני לא יודע, לא יודע איך אבי, אני פשוט לא מבין בדברים האלה.
אתה אומר, זה אוקיי, אבי?
אני חושב שמי שמחליט מי הוא גדול הדור הבא, זה הציבור. לא רדיו, לא עיתון, ראינו את זה בהיסטוריה, שגם עיתונים גדולים וחשובים סימנו משהו, והמציאות הוכיחה ההפך. אז אנחנו ברדיו, אנחנו זה אלה...
מה זה הציבור? אני רוצה להבין מה זה הציבור. אנחנו אולי דווקא כמובילי דעת ציבור,
צריכים
לחוות את דעתנו?
יש, ברוך השם, בלי עין הרע, 200,000 בני אדם חרדים, גברים ונשים, שיש להם רבנים, חסיד ויז'ניץ, האדמור שלו זה האדמור מויז'ניץ, וחסיד בלז, האדמור שלו זה האדמור מבלז. ואברך ליטאי שהיה לו מנהיג שקראו לו רב גרשון אדלשטיין, ומחר יהיה לו שאלה קריטית שהוא רוצה להיכנס לגדול לדור ולשאול, אנחנו נדע לאן הוא נכנס, יעקב. בין אם ברדיו יגידו ככה ובין אם ברדיו יגידו אחרת, בין אם בעיתון יהיה כתוב, יש משהו מאוד רוחני ורגשי עמוק שמקשר בין אנשים.
לא דיברנו על זה לפני, ו...
הקדוש ברוך הוא שוטל בכל דור את המנהיגים שלו, אבי.
אבל איך הציבור מכיר אותם?
יש כאן אמירה, יעקב, יש כאן אמירה של קטון, קטון הוא מלהחליט לציבור.
אני יודע, אבל אני שואל איך הציבור מרגיש את זה. זה נכון.
אני חושב שהעיסוק בזה גם מוריד את הערך האדיר הזה שנקרא גדול בישראל.
ואמונת חכמים.
כן, כי בוא, את אותו דיון יכולים לעשות בתקופת הרמב״ם, ובתקופת, לא יודע, משה רבינו. מי, מה, מי קבע, מי אמר, איך אמר, בוא, תנו, יש כמו שאומרים, להבדיל בעולם המסחר, כוחות השוק עושים את שלהם.
ההגדרה שלי היא אחרת, יש וקום, והוואקום אף פעם לא נשאר ריק, והקדוש ברוך הוא שוטל בכל דור ודור את מנהיגיו, תנו לקדוש ברוך הוא לעשות את העבודה הזאת.
וגם אם יש בסוף אחד מגדולי הדור מחר, שהוא יהיה מוביל בתחום מסוים, היעלה על הדעת שאנחנו נמעיט ברכו של זקן מגדולי הדור אחר, מי על מה אנחנו לבלרים, מה אנחנו...
נכון, אבל...
אבל בסוף ברדיו כן מכנים את זה מרן ואת זה לא מרן, זאת אומרת, בסוף הרדיו כן הולך אחרי איזשהו קו מסוים.
אני חושב שכל שדרת גדולי ישראל הזקנים לאורך כל דורותיהם זכו לפחות ברדיו לכינוי מרן, בלי קשר לדורותינו האישיות ומי הם רבותינו האישיים.
כי גדול ממרן שמו.
ואנחנו לא מגדירים ולא מכריזים ולא מכתירים, העיסוק בזה הוא דעתי מוזיל את הערך הגדול הזה. גדולי ישראל הם בשרשרת הדורות.
אבל אבי, בוא נהיה גדולים ולא נתייחס ספציפית, ואני רוצה לשאול אותך לגבי מועצת החכמים ששאל שאתה מכיר אותה היטב, היו לנו, היה לנו את החכם עובדיה ואת החכם שלום, כולם, זה היה אוטומט, עכשיו אנחנו רואים סוג של הנהגה יותר קולקטיבית, אתה רואה היום איזה אברך ספרדי שיש לו בעיה, אז אתה נכנס דווקא לאחד מהם, אני לא רואה את זה, ולכן אני מתקבל הרושם יותר בשעס של הנהגה קולקטיבית.
אז בוא, אם אתה רוצה לדבר על זה בדקה, אז אני אגיד לך שאברך ספרדי בדרך כלל, יש לו את הרב האישי שלו, שאיתו מתייעץ, זה יכול להיות הראש ישיבה שלו, זה יכול להיות איזה רב גדול, שאליו הוא נוסע כדי להתייעץ ברמה הפרטנית והאישית. יש הבדל בין הרב הזה לבין ההנהגה הציבורית, כי גם אנשים שלמדו בתפרח, ומחר יש להם איזושהי סוגיה, והם יכנסו למרן לרב פילץ לשאלה אישית, עדיין ביניהם רב גרשון אדלשטיין היה גדול הדור המובהק, זה לא סותר האחד את השני. זה בדיוק אותו דבר גם בציבור הספרדי. זה שעכשיו מועצת חכמי התורה מנהיגה את הכלל, את המפלגה שנקראת ש"ס, את מערכת רשת החינוך של ש"ס, את כל מפעלותיה של המפלגה, לא מחייב אותי כאברך ספרדי. עכשיו מיד אני עוזב את מורי ורבי המובהק שהייתי הולך אליו עד היום, ואני נכנס למישהו אחר.
ונראה שהולכים למודל כזה אולי גם בדגל התורה. יעקב, בצלאל, אני רוצה לחזור איתך להלוויה עצמה. אתה יודע,
אני אגב חותם על כל מה שאבי אמר בעניין של גדולים ומנהיגים.
בבקשה, כן, בבקשה.
לא, אני רק אומר, אני מצטרף לכל מילה שהוא אמר. כן, התחלת לשאול על הלוויה.
אני רוצה לחזור להלוויה עצמה, ואתה יודע, בסוף, כשמשדרים את הלוויות ואת הרגעים, רגעי העוד האלה, אבל לכל גודל בישראל יש משהו שונה, מה הפעם תפס אותך השבוע הזה, אחרי הסתלקותו של רבי גרשון?
הלוויות כמעט כולן אותן לוויות, ההספדים כל פעם במקום אחר, מספידים אחרים, זה בסדר, כל גדול ומי שמספיד אותו, וצורת הלוויה והכל. אני כן רוצה לדבר משהו טכני בלוויה, על הלוויה הזו, וגם כהפקת לקחים מלוויות קודמות ואירועים קודמים. כולם מכירים איך נראים לוויות בשנים האחרונות, עם הרבה כוחות משטרה, וכל פעם מחדש, כן שוטרות, לא שוטרות, וכל הדברים האלה. אנחנו אחרי אסון בלוויה של מרן הרב ווזנר לפני כמה שנים, אנחנו אחרי אסון מירון, ואחרי אסון מירון גם קם מה שמכונה מנהלת הפרויקטור, ומירון נראתה השנה כפי שהיא נראתה.
מציע להקים פרויקטור לוויות?
אני מציע להקים גוף אזרחי, לא צריך לעלות הרבה מדי כסף, אבל זה כסף שיכול לפעמים לא להיות בשימוש בכלל כל השנה, אם אין לוויה המונית באותה שנה, להקים גוף אזרחי שכולל בו את הכל, מהפקה של הגברות, כי בלוויה הזו השבוע היו מערכות הגברה שלא פעלו בכלל, ועוד הרבה דברים, ומאבטחים, מיומנים, שיתפלו בכל מה שצריך.
יש חברה קדישה, אתה מציע חברה קדישה.
משהו כזה, עם פרויקטור או איזשהו מפיק על חרדי, שכל האנשים שם הם דתיים וחרדים, השוטרים במעטפת, השוטרים בסיפור של התחבורה מחוץ לעיר הגדולה, לא משנה אם זה ירושלים או בני ברק.
פרוטוקול, פשוט נכתוב פרוטוקול.
זה לא רק פרוטוקול, אבי, זה לא רק פרוטוקול, זה גם כוחות מיומנים למקרה הצורך של לוויה, שיש מפיק שיודע שברגע שגדול בישראל נפטר, כל הכוחות האלה מוזקים מיד, סוג של בור למילואים, הם יקבלו על זה כסף, רשות מקומית שלהם, ממשלה, לא משנה מי, אבל להקים פה את הגוף הזה,
מה יקרה? אז חייב מצוינת. אבל ברגע שיהיה פה גוף עם תקציבים והכל, אז יהיה שאלה למי הוא שייך. זה יכול להיות שהשר לענייני ירושלים ומירון...
אני מציע שמאיר פרוש כשר למורשת ישראל, כתיק הכותרת של המשרד שלו, שימנה איזשהו משהו בעניין הזה. שוב, זה גוף שלא אמור לתפקד. הוא אמור רק לעשות אימונים מסוימים לאותה קבוצה. סטנדביי בלבד, יכול להיות שנה בלי לוויה, בעזרת השם יבוא משיח, אבל חייב להיות מוכן דבר כזה. תאמינו לי, הלוויות ייראו אחרת בכל המובנים, גם מבחינת הסדר, הארגון, ההבטחה, כל מה שמסביב לזה, עם כוחות משטרה בהתאם לצורך, בצורה מצומצמת, אבל אנחנו יודעים לעשות אירועים לבד. גם אירועים משמחים ולצערנו, גם באירועים של אבל.
אז בתקווה שלא נזדקק לכך, אני רוצה להודות לכם, בצלאל כאן, אבי מימרן, שהצטרפתם אלינו הפעם כמרואיינים.
בשורות טובות ושבת שלום. בשורות טובות,
רק בשמחות. שבת שלום.
להתראות, בשורות טובות.
פרסומות, יישארו עמנו.